טוב, צהריים טובים רבותיי, מה שלומכם? יופי. אנחנו ממשיכים בדרכנו הקדושה והגענו למלכים א' פרק כ"ב, פסוק מ"א, ואחרי שסיימנו, כן, פרק כ"ב, פסוק מ"א, ואחרי שסיימנו לעסוק בהרחבה בדמותו של אחאב מלך ישראל, והצפנו את המורכבויות השונות ואת הזוויות השונות, אנחנו ממשיכים הלאה למלך יהושפט. כלומר, אנחנו בעצם חוזרים חזרה מממלכת ישראל, שהיינו עסוקים בה הרבה מאוד, חוזרים לממלכת יהודה. המצלמה עכשיו תופנה לממלכת יהודה, תודה, לזמן לא קצר, תוך כדי נראה מה יהיה. פרק כ"ב פסוק ממעלה, ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. אנחנו כבר קראנו על יהושפט לפני כן, נכון? תוך כדי הקורותיו של אחאב, אז כבר התוודענו ליהושפט, אבל דרכו של המקרא שהוא מסיים קודם כל. מישהו לא יודע איפה אנחנו נמצאים? אני רואה שיש כאן איזה רחש בכיתה. פרק כ"ב פסוק ממעלה. כמו משה. ויהושפט בן עשה מלך על יהודה בשנת 4 לאחאב מלך ישראל. יהושפט בן 35 שנה במולכו ו25 שנה מלך בירושלים, ושם אמו עזובה בת שלחי. וילך בכל דרך עשה אביו, שזה כמובן טוב מאוד, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני אדוני, אך הבמות לא שרו, הודעה מזבחים ומקטרים בבמות. וישלם יהושפט עם מלך ישראל, ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם עליהם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. ויתר הקדש שנשאר בימי עשה אבי ביער מן הארץ, ומלך אין באדום ניצב מלך. יהושפט עשה אוניות תרשיש ללכת אופיר על הזהב, ולא הלך, כי נשברו אוניות בעציון גבר. אז אמר החזיהו בן אחאב אל יהושפט, ילכו עבדיים עבדיך באוניות, ולא עבד יהושפט, וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנו תחתיו. זה מה שכתוב על המלך יהושפט. ולא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שהפסוקים כאן הם גם מאוד 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 קצרים, כמעט לא מספרים כלום על מלך שמלך 25 שנה, וגם הסדר שלהם טיפה משונה, נכון? כלומר, אנחנו קודם כל, כאילו פסוק מ"ו סוגר את מלכותו, ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם עליהם כתובים על ספר דברי הימים, היה צריך להיות כאן הפסוק, וישכב עם אבותיו וימלוך בנו תחתיו. אבל פתאום יש איזה נספח להסכם, נכון? ופתאום מתאר איזה סיפור של אוניות וסיפור של אדום ואיזה דו שיח בין החזיה לבין יהושפט, ורק אז מגיע הפסוק שהיה אמור להגיע מיד אחר כך, וישכב יהושפט עם אבותיו. כלומר, זה ברור שהתנ"ך בדרך הזאת רוצה לספר לנו איזה משהו, להעביר איזשהו מסר, איזושהי ביקורת אולי. ברוך אתה אדוני. על יהושפט, ושאנחנו כרגע לא יודעים מהי. כלומר, ממש פסוקים מעטים, כאילו אין מה לספר עליו, ויש כאן הפנייה לדברי הימים. זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך לדברי הימים, וכבר אני אומר לכם שאנחנו מאוד מאוד נופתע, כי בדברי הימים יש אריכות מרובה מאוד על מעשיו של יהושפט, בהרחבה רבה, אולי אחד המלכים שהפעילות שלהם מתוארת בצורה יותר רחבה, ולכן כמובן זה מיד מציף את השאלה, אז למה זה נעלם ולא נכנס לספר מלכים? מדוע התנ"ך שותק מלתאר לנו את מעשיו הרבים של יהושפט? מה היה שם שגרם לספר מלכים, לירמיהו הנביא שכתב את ספר מלכים, רטרואקטיבית, בעצם לצנזר כמעט כל מה שנאמר על יהושפט ולהכריז עליו כלא רלוונטי. בסדר? כשדבר לא נכנס לספר מלכים, אתה בעצם אומר, תקשיב, הוא עשה המון המון דברים ברמה האישית וכו', אבל למהלך הכלי של הממלכה זה לא רלוונטי. היה שחקן אחר בזירה, יותר משמעותי. זה בעצם האמירה. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים ללכת לדברי הימים, וזה מה שנעשה עכשיו. כן, רבי חיים. זה עכשיו בדיוק מה שעשינו. קודם כל, זה, אני אומר שגם ההסבר הזה הוא לא שלם ב-100%, זה ההסבר הכי מוצלח, הכי כולל שצריכתי למצוא, והוא שבדברי הימים מתוארות קורותיהם של המלכים, ובספר מלכים מתוארת קורותיה של הממלכה. כלומר, יכול להיות שמלך מסוים חזר בתשובה, עשה מעשה כזה, עשה מעשה אחר, זה לא היה רלוונטי לממלכה. הדוגמה הכי קלאסית זה מנשה. חזרת מנשה בתשובה כתובה רק בספר דברי הימים ולא בספר מלכים. למה? כי זה שמנשה חזר בתשובה ברמה האישית זה יפה מאוד, אבל הממלכה כבר, כל הפקידות וכל הזה, כבר דוהר קדימה לכיוון של שפיכות דמים ועבודה זרה, וכבר מנשה בעצמו, זה שהוא חוזר בתשובה ברמה האישית, כבר לא משפיע על המערך הכולל. אז ככה דברים שמופיעים פה ולא מופיעים שם, או לדוגמה חטא דוד ובת שבע, מופיע רק בשמואל ולא בדברי הימים, זה אומר שזה לא חטא אישי של דוד המלך, זה לא, אלא זה חטא כללי, זה חטא של הממלכה, חטא בהתנהלות. אם אתה בוחן את דוד המלך בפרמטרים פרטיים, זה בסדר, זה עובר. כמלך, כמי שאתה מצפה ממנו לסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים ושקיפות וכו', זה לא בסדר. אז לכן זה הופיע רק פה ולא שם. וכן על זה הדרך עוד דוגמאות רבות, והנה עכשיו אחת הדוגמאות הבולטות זה יהושפט, שיש עליו אריכות מרובה בדברי הימים, וקיצור ומחיקה של חלק גדול מהדברים בספר מלאכים. זה אומר שכל מה שתקרא בספר, כל מה שתקרא בספר דברי הימים, לא היה מספיק דומיננטי כדי להשפיע על הממלכה. אתם יודעים מה? אני אעשה לעצמי ספוילר. בסדר? אני אעשה לעצמי ספוילר. אני ממש יערוס לעצמי את כל המתח ואת כל האפקט. אבל התורה אהובה מהכל. בעצם, השאלה שמונחת על הפרק, הכי הכי מעניינת, הכי הכי דרמטית, זה הפער הבלתי נתפס, שלא היה כמוהו בתולדות עמנו, ובטח לא בתולדות התנ"ך, בין יהושפט לבין הבן שלו, יהורם. הרי מה עושה יהורם? מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא הורג את כל האחים שלו. בסדר? עוד לפני שהתליה, דור אחד אחריו, תהרוג את כל זרע הממלכה, יהורם, בנו של יהושפט, האבא הצדיק הגדול וכולי, מחסל את כל האחים שלו ונשאר לבדו. רבי שלמה מזכיר לנו נשכחות מספר שופטים, מאבימלך, מההיסטוריה הרחוקה, שאבימלך בעצמו היה בן של... בן של פילגש וכולי. אנחנו מדברים פה על בנו של צדיק, יהושפט, אחד מארבעת המלכים הכי צדיקים ששמים אותם בשורה אחת, דוד, עשה, יהושפט וחזקיה. איך זה יכול להיות? אל תגיד לי מאמון או ממנשה שהיו רשעים, בן אדם למקום. הוא רצח את האחים שלו. זה הדבר הכי מזעזע שיכול להיות. הבדלי אז מה זה אומר על יהושפט? איך זה קרה אחריו? כלומר, כל מה שהוא עשה, כנראה לא הספיק, כי הוא טעה בדבר הכי גדול, והוא מינה לממלכה בן שנהיה רוצח דקה אחרי שהוא נפטר. אנחנו ננסה לענות על זה. וזו הסיבה שכנראה, אני כבר אומר, זו הסיבה כנראה שספר מלכים שותק מיהושפט. כאילו... כן. בואו נראה. נלך לדברי הימים, רבותיי. אנחנו בפרק, בדברי הימים ב', כל ההמצאה, א', ב', היא מיותרת לגמרי, כמובן, אבל מה לעשות. ואנחנו בפרק י"ז. פרק י"ז. וימלוך יהושפט בנו תחתיו ויתחזק על ישראל. אני מזכיר לכם שזה קורה בשנת י"ז, כן, פרק י"ז. זה קורה בשנת 4 למלכות אחאב. בסדר? עכשיו זה ברור על פניו שיהושפט מנסה להמשיך את המגמה הגדולה של אבא שלו עשה. אבא שלו מה ניסה לעשות? אבא שלו ניסה לחבר את הממלכה, להשתלט על ממלכת ישראל, נכון? אבל התנאים כבר אינם אותם תנאים. אצל עשה התנאים היו תנאים אופטימליים. ממלכת ישראל הייתה רקובה. היא סבלה מחילופי שלטון מרובים. מלכים שרגעו אחד השם, מזכיר לכם, נדב בן ירובעם, תבני, גינת, כל הבלגן שם שהיה. וממילא עשה, היה יכול בקלות להשתלט, ולא לא הצליח מהסיבות שדיברנו בזמנו. יהושפט כנראה מנסה להמשיך את המגמה הזאת ולחבר את הממלכה, אבל בדרך אחרת. תכף נראה מהי הדרך. קודם כל בוא נראה מה הוא עושה. בשנת 4 למולכו, מהלך שנמשך לפחות 18 שנה. פרק י' זין, כן. וימלוך יהושפט בנו תחתיו והתחזק על ישראל. ויתן חיל בכל ערי יהודה הבצורות. ויתן נציבים בארץ יהודה ובערי אפרים אשר לחד עשה אביו. עשה לחד מממלכת ישראל את זה. ויהי אדוני עם יהושפט כי הלך בדרכי דוד אביו הראשונים ולא דרש לבעלים. כי לאלוהי אביו דרש ובמצוותיו הלך ולא כמעשה ישראל. אז יש כאן השוואה לממלכת ישראל בתקופתו. ויחן אדוני את הממלכה בידו, כן, בעל והשתורת זה אלוהי צידון, שמשם מגיעה איזבל. אז לכן, ולא לבעלים. ויחן אדוני את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט, ויהי לו עושר וכבוד לרוב. ויגבל ליבו בדרכי אדוני, ויגבל ליבו הכוונה, איז, החליט ככה לפרוץ דרך, ועוד הסיר את הבמות ואת העשירים מיהודה. כן, זה גבות הלבב. במות זה תמיד במות לשם שמיים, לא לעבוד עזרה. ותמיד הבמות היו בעייתיות, והנה יהושפט מטפל גם בבעיה הזאת. ובשנת 3 למולכו, שלח לשריו, לבן חיל, ולעובדיה, ולזכריה, ולנתנאל, ולמיכיהו, ללמד בערי יהודה. זה נקרא, זה הווה יגבל ליבו. וימיהם הלוויים שמעיהו, נתניהו, וזבדיהו, ועשאל, ושמירמות, ויונתן ואדוניהו וטוביהו וטוב אדוניה הלווים ועמהם אלישמע ויהורם הכהנים וילמדו ביהודה ועמהם ספר תורת אדוני ויסובו בכל ערי יהודה וילמדו בהם. עכשיו קשה להתעלם כאן מן ההשוואה לממלכת ישראל, אולי אפילו זה קורה באותה תקופה. ממלכת ישראל בהנהגת אחאב מכבדת את ספר התורה הסגור כסמל לאומי, כמשהו שהוא לא מוסרים אותו ביד האויב וכו' וכו'. אבל הוא סגור, הוא לא נלמד, הוא לא... ואילו בממלכת יהודה, ספר התורה, מה? פתוח. הולכים מעיר לעיר, ממקום למקום, מלמדים את עם השם. אז זה מדגיש את ההבדלים בין הממלכות. ויהי פחד אדוני על כל ממלכות הארצות אשר סביבות יהודה, ולא נלחמו עם יהושפט. הרתעה. יש לו הרתעה. יש לו הרתעה לא רק בגלל... זה שהוא הולך בדרכי השם, אלא גם בגלל כי הוא גם בנה כוח צבאי. אבל אתם יודעים שכוח צבאי לבד לעולם לא מספיק להרתעה, ויש לו הרתעה, הקדוש ברוך הוא איתו, וכולם מפחדים להתעסק איתו. ואז זו תקופה שקטה. ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף מסע, גם הערביים מביאים לו צאן אלים 7,700, ותיישים 7,700, כן, גם הערבים מבינים שפה של הרתעה. ויהי יהושפט הולך וגדל עד למעלה, ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות. זה נורא נורא חשוב. סליחה שאני קורא לכם פה תיאורים טכניים, כי זה ישמש אותנו מאוד בעוד שני פרקים, שנגיע אליהם אולי כבר היום. כל התיאור הזה, הוא יהיה מאוד מאוד חשוב לנו. כלומר, מה שחשוב זה שנבין שיהושפט הוא לא מלך חלש, ולא מלך מסכן, אלא הוא מלך חזק, שקודם כל בנוי על החוזק של אבא שלו, עשה, גם לעשה היה צבא גדול. והוא עוד מוסיף על גבי עשה, ועוד מבצר מאוד, בעיקר את אזור דרום הר חברון, אזור דרום יהודה, בערי מבצר ובערי מגן ובנציבים ובצבא וכו' וכו'. הוא לא מלכות חלשה בכלל, והוא הולך וגדל, ומלאכה רבה הייתה לו בערי יהודה, ואנשי מלחמה גיברו חי בירושלים. עכשיו, זה ברור שיהושפט, תכף נבין גם למה, לא מזהה שום איום מצפון. בסדר? האיום המרכזי שלו, הוא מזהה אותו מדרום. למה הוא לא מזהה איום מצפון? כי יש ממלכת ישראל חזקה. אחאב הוא מלך חזק. ולכן הוא אומר, יש לי ממלכה חזקה, ותכף נראה מה הוא יעשה איתה, אבל הוא לא מזהה שום איום מצפון. ואלה פקודתם לבתי אבות וכו', 300,000 גיבורי חיל, ואחרי זה עוד 280,000, חצי מיליון, ואחרי זה עוד 200,000, כאילו זה צבא של 700,000 חיילים, זה צבא גדול מאוד. ואחרי זה גם מגיבורים עוד 200,000, אז זה כבר 900,000, אחרי זה עוד 180,000. בקיצור, למעלה ממיליון חיילים בצבא יהושפט. צבא קטן זה לא. בסדר? מה? כן, אבל זה אומר שזה כוח צבאי מאורגן. מספר כזה נתקלנו בפעם האחרונה במפקד שעשה דוד עם יואב בסוף ספר שמואל, שם היה 800 ועוד 5, מיליון 200 אלף, בשיא תקופת דוד המלך. זה יהושפט. עוצמתי מאוד. ואחרי ביסוס העוצמה הזאת של יהושפט, כשבמקביל ממלכת ישראל גם היא משגשגת כלכלית, אחאב קורץ את הבריתות שלו עם איזבל וכו', מגיעה התוכנית של יהושפט, לאיחוד הממלכות. לא מדובר כאן על כיבושה של ממלכת ישראל, זה לא על הפרק, אלא מדובר על איזשהו איחוד שיווצר דרך נישואין, קשרי חיתון. ויהי ליהושפט עושר וכבוד לרוב, ויתחתן לאחאב. זה לא בטעות, זה לא במקרה, זה מכוון, ואנחנו נראה בהמשך שזה חתונה כפולה. יהושפט עצמו התחתן עם אחות של אחאב, דיברנו על זה, נכון? זהו. והוא חיתן את הבן שלו יהורם עם הבת של אחאב, ששמע בישראל לדיראון עולם, עתליה. היא נקראת עתליה בת עומרי, אבל באמת היא בת אחאב. מזרעו של עומרי. פעמיים קשרי חיתון. מה מניחה הנחת העבודה? אנחנו מתחתנים זה עם זה. אחד מהבנים או הנכדים שלי ושלך, הוא יהיה המלך. כלומר, הפירוד הוא אי אפשר, כמו שהפירוד נמשך כמה דורות, גם תהליך האחדות ייקח כמה דורות. כן, אז אבל יהיה או הבן או הנכד שלי ושלך, הוא יהיה המלך שיאחד את הממלכה, כשהוא בעצם בדמו זורמים גם בית מלכות יהודה וגם בית מלכות ישראל. האם עד כאן? אז שלב א', קשרי חיתון. מה יהיה שלב ב'? שלב ב' יהיה קריטת ברית אסטרטגית בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל והפיכתן לישות ביטחונית אחת. מה זה מזכיר לכם? לא, אני מדבר בהיסטוריה הקרובה. הגנה אצל, היה שלב קטן שהם היו בתנועת המרי העברי. כן, שלב כזה קטן שזה, אני התכוונתי למשהו אחר, לקראת מלחמת, מלחמת ששת הימים, בעצם צבאות ערב עשו ביניהם ברית, כשכולם הוכפפו לפיקוד המצרי. זה היה כאילו, הוא בעצם, הפיקוד המצרי התמנה להיות המפקד של צבא ירדן וצבא סוריה גם יחד. הם קיבלו פקודות ממנו. זה היה, כולם הכפפו, וזה גם נתן לנו יתרון גדול, כי זה סרבל אותם, ו... כן, וזה הסיפור הידוע על ההתראה, מה כן, של חוסיין, שהתראה שלא הגיעה למצרים, כי ירתו אותם וכו'. כן, זה היה שינוי מילת הקוד שלו, כן, כל מיני ניסים שקרו שם, זה הכל שיבושים כתוצאה, אבל הם בעצם הפכו לישות ביטחונית אחת. כשאתה הופך משהו לישות ביטחונית אחת, אתה בעצם מאוד מאוד מקרב את כל הממשקים. וזה מה שקורה כאן, כעבור 18 שנה. כלומר, תהליך שקראנו פרק י' ז' לוקח 18 שנה, של ממלכת יהושפט מאוד מאוד מתעצמת מכל הבחינות, רוחנית וגם צבאית. ובגמר העניין הזה, יהושפט קוראת ברית עם אחאב, גם אחאב כבר ממלכה עצומה, אחאב נמצא כאן אחרי שני ניצחונות על ארם שבאו לו כתוצאה מעזרת הנביא, ואז מה כתוב? וירד לקץ שנים, 18 שנה, אל אחאב לשומרון, ויזבח לו אחאב, צאן ובקר לרוב, ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. ויאמר אחאב מלך ישראל ליהושפט מלך יהודה, תלכי מרמות גלעד. ויאמר לו, כמוני חמוך וכעמך עמי ועמך במלחמה. בספר מלכים נוסף גם כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. הביטוי הזה זה לא פואטיקה. כשאחאב שוחט לו בשר, מה כתוב כאן, צאן ובקר לרוב, זה לא שם עשו ערב על האש או מנגל. זה קריטת ברית. מנהגם של קורתי ברית הוא לשחוט בהמות. אנחנו קוראים את זה עכשיו בפרשות, נכון? כן. תשמעו הברקה של הרב מידן, מצווה לפרסם אותה נראה לי. הרב מידן שואל, סתם, זו שאלה בפשט, בפרשת תולדות שקראנו. יצחק, בסדר, זה סוגריים, אפשר? אפשר סוגריים, נכון? יפה. מותר לנו. יצחק הוא, הוא חקלאי, הוא מתחיל תחום חדש בעצם, הוא עוזב את התחום של אברהם ונהיה חקלאי. חקלאי, אתה... יש איזה יתרונות, יש איזה חסרונות. אחד החסרונות שהוא צריך מים. כל הזמן, השקיה. ואנחנו רואים שיצחק כל הזמן נסוג. פלישתים כל הזמן דוחקים אותו צפונה, ובשלב מסוים מגיע אליו, ולך אומר לו, תשמע, קח את הרגליים ועוף מפה, לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. כאילו, אין אפשרות, לך. ויצחק הולך, אין לו ברירה. פתאום כמה פסוקים אחר כך, מגיעים אבי מלך, ופי כל שר צבאו, ואחוזת מרעהו, ואומרים ליצחק, תשמע, מה קורה, מה העניינים, ראו ראינו, כי היה אלוהים עמך, כן, תהי נעלה בנותינו, אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב, אתה ברוך השם, זה מילים שאתה לא... זה מזכיר את המיטב הכזב הפלסטיני, כן? מוחמד ג'ו, אתם מכירים את זה? שפעם ישבו כוחות הביטחון שלנו עם מוחמד דחלן, כן? ואמרו לו, יש לך אצלך מוחמד דף אחד שאנחנו חפשים אותו, תעצור. אז, ובזמן הזה מוחמד דף היה אצלו במשרד מאחור, אומר להם, מוחמד ג'ו, אין להם שפעם מוחמד, לא יודע מי זה מוחמד, והם יודעים שהוא אצלהם נמצא ב... אז כאילו, אבי מלך מגיע... אבי מלך אומר זה, מה קרה לאבי מלך? מה השתנה? מה השתנה? פתאום שהוא כזה, מגיע כזה נחמד, למה הוא מגיע עם פיחול שר הצבא? מה קשור שר הצבא פה? אז אומר הרב מדן, דבר אחד קרה בינתיים. מה קרה? עשיו גדל. עשיו גדל. ועשיו, כשהוא ראה שמציקים לאבא שלו, הוא לא פרייר. הוא ארגן איתו כמה חבר'ה, והוא התחיל להקות פעולות תגמול. ופתאום אבי מלך ראה שיצחק הוא לא איזה חקלאי שאתה יכול לגרשר אותו, הוא ראה שיצחק יש לו כוח צבאי. אז הוא בא, רגע, לא דיברנו, לא סיפרת שיש לך כאלה ילדים. לא ידעתי שיש לך כזה בן ש... ולכן מיד אחר כך כתוב שיצחק רוצה לברך את עשיו. יצחק רואה את העוצמה של עשיו, שהוא מגן עליו, הגנה ביטחונית, אז הוא רוצה לברך אותו.
איפה
הוא
מצא ליסודות?
מה?
הסברה הזאת איפה הוא מצא?
זה תשאל אותו. לא, אבל זה פשט. סתם, זה עונה על שאלת הפשט, למה אבי מלך מגרש ואחרי זה חוזר? ופתאום זה נשמע שהוא מתחנף ליצחק. גם יצחק אומר, מדוע באתם אליי ואתם סנתים אותי ותגרשוני מאיתכם, מה אתם רוצים ממני? הוא אומר, תשמע, ראו ראינו כי אלוהים עמך, כאשר לא נגענוך, כלומר, אל תיגע בנו כי גם אנחנו לא נגענו בך, הגירשנו אותך ולא נגענו בך, אז למה הבן שלך נוגע בנו? עשיו הוא עושה נקמות. טוב, סגרו סוגריים. אז דיברנו על כך שאחאב, כן, זובח צאן ובקר לרוב ולעם אשר עמו, והוא אומר לו, תשמע, יאללה, אנחנו ברית, בוא, יש לי מלחמה לעשות. אני מזכיר לכם שהתפיסה של אחאב למלחמה השלישית כבר, ברמות גלעד, זה מלחמה שבה הוא חוזר בתשובה. בסדר, אתם זוכרים, נכון? הוא מבחינתו מבין שהחזרה שלו בתשובה על דברי הנביא, שאמר לו, מדוע שילחת את איש חרמים ידי, זה שהוא יצא עוד פעם למלחמה ויקח את רמות גלעד, ומסרב לקבל את העובדה שהחזרה שלו בתשובה צריכה להיות מה? הסרתה של איזבל והזוהמה שהיא מטילה בכל מערכת המשפט. עכשיו, דיברנו שאחאב רוצה את יהושפט, כי מבחינתו יהושפט הוא מלך צדיק, וזה ייתן לו חותמת לתהליך החזרה שלו בתשובה. הנה, אני הולך עם מלך צדיק, הנה יש לי כאן זה, ואז בעצם פה נכנס כל הפרק הארוך שכבר למדנו אותו, על היציאה לקרב ברמות גלעד, ועל הנביאים, מה הם דיברו, נביאי שקר, נביאי אמת, ועל מותו של אחאב וכו' וכו', ואת זה כבר למדנו. וזה כתוב אחד לאחד בעצם בפרק י"ח כולו, שאנחנו בעצם יכולים לדלג עליו, ולעבור לפרק י"ט. ארם. מה זה מנשה? היה היה מנשה. עכשיו מזמן ארם כבשו את זה. אני מזכיר לך. אחאב יצא, המלך ארם עשה אולטימטום לאחאב, ואחאב הסכים לו להכל, אבל הוא רצה את ספר התורה, ואז אחאב יצא למלחמה פעם אחת, אחרי זה פעם שנייה. המלחמה השנייה מתחוללת, המלחמה הראשונה היא בשומרון. המלחמה השנייה מתחוללת, או בגב ההר, המלחמה השנייה מתחוללת באפק, כלומר באזור פיק. ואחאב מנצח בניצחון גדול, אבל אז עושה טעות חמורה ומשחרר את בן הדד, וקורא לו אחי, וחותם איתו הסכם השלום במדשאות הדשא של הבית הלבן. תוך כדי שבן הדד כבר מתכנן את הפיגועים, איך הוא יעיף פה אוטובוסים. ומזכיר לכם שבן הדד במלחמה השלישית אומר ללוחמים שלו, אל תחפשו את אף אחד חוץ מאת אחאב. זה הכרת הטוב שיש לו על העמליית הסלם שלנו איתו. וכן על זה הדרך. בסדר? אז זה זה כבר למדנו. שם, במלאכים, עצרנו במותו של אחאב. ואז מיד, כאילו, הפסוק, הכתוב עובר ליהושפט, מתאר תיאורים טכניים וסוגר את הפינה. אבל כאן, מתואר תיאור אחר לגמרי. קודם כל, יש הבדל אחד בתיאור הקרב שהוא חשוב מאוד, ולא התייחסנו אליו אז. בספר מלאכים כתוב שהארמים רדפו אחרי מלך ישראל, מי שהם חשבו כמלך ישראל, וזה בעצם זה היה יהושפט מחופש בבגדים, ואז כתוב היזעק יהושפט, ואז בשלב מסוים הם ראו שזה לא הוא ועזבו אותו. אבל בדברי הימים כתוב, תראו את פסוק למד, ומלך ארם ציווה את שרי הרכב אשר לא לאמור, לא תלחמו את הקטון את הגדול, כי אם את מלך ישראל לבדו. כן? ויהי קירות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל, ויסובו עליו להילחם, ויזעק יהושפט, ואדוני עזרו, ויסיתם אלוהים ממנו. כלומר, זו הייתה עזרה אלוקית. בסדר? אז יהושפט ניצל בעזרה אלוקית. טוב? בואו נראה מה היה כשהוא חזר הביתה. וישב יהושפט מלך יהודה על ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו יהוא בן חנניה חוזה, פרק י"ט פסוק א'. וישוב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו יהוא בן חנניה חוזה, ויאמר אל המלך יהושפט על הרשע לעזור, ולשונאי אדוני תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני אדוני. אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי ביארת העשרות מן הארץ, והכינות לבבך לדרוש האלוהים. ביקורת נבואית. מצד שני, איזה מין מיתון קצת, נכון? כן. אבל כתוב את המילה קצף. טוב. השאלה, מה קורה כאן? מה התגובה של יהושפט לדבר הזה? אז בואו נראה. מה אתה עוזר לאחאב? מה אתה מסייע לו? עכשיו אני מזכיר לכם שאחאב ויהושפט כבר הם מחותנים. בסדר? כלומר, יש כאן איזה נקודת, הנביא לא אומר כאן דברים מאוד מאוד ברורים, אבל יש כאן איזה נקודת מבחן למדיניות של יהושפט. וזה נראה על פניו מהפסוקים פה, בהמשך, שיהושפט קולט את המסר, ועושה את התשובה שהיה אמור לעשות אותה אחאב. אמרנו, איזה תשובה היה אמור לעשות אחאב? תשובה באיזה תחום, באיזה עולם? עולם המשפט. זה מה שעושה כאן יהושפט. שהוא חוזר חזרה למלכת יהודה, תראו מה הוא עושה. וישב יהושפט בירושלים, וישב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל אדוני אלוהי אבותיהם. ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה בצורות לעיר ועיר. התיאור הקודם היה תיאור צבאי, מה שקראנו לפני. התיאור הזה הוא תיאור, תראו מה הדגש כאן, הדגש כאן על עולם המשפט. ויעמד שופטים בארץ בכל ערי יהודה בצורות לעיר ועיר, ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו כי לאדוני, ועמכם בדבר משפט. ועתה יהי פחד אדוני עליכם, ולא פחד מי? ולא פחד המלך. כלומר, בדיוק הפוך באיך שהיה אצל אחאב, אתם זוכרים, אצל אחאב, כולם פחדו ממנו, פחדו מאיזבל, מה אי אפשר להגיד את האמת. ויהי פחד אדוני עליכם, שמרו ועשו כי אין עם אדוני אלוהינו עוולה ומשוא פנים ומכך שוחד. וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלווים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט אדוני ולריב וישוב ירושלים. כאן אומרים הפרשנים שהוא קיים מצוות עשה להושיב לווים וכהנים בסנהדרין. ויצב עליהם למור כה תעשון ביראת אדוני באמונה ובלבב שלם. וכל ריב אשר יבוא עליכם, מאחיכם היושבים בעריהם, בין דם לדם. אז לא צריך יותר מדי לדמיון כדי להבין שהוא מדבר על מה? משווה את זה למה? קרם נבות, נכון? שפיכת דם נבות. כן, אז אתם אל תעשו ככה. כלומר, ברור שמשפט נבות המזויף, שהוא הקטם החמור ביותר על ממלכת אחאב, מה שאיזבל עשתה, השתלטות על מערכת המשפט, ביום משפט כוזה וכולי, עומד כאן ברקע, אתם תעשו אמת, בין דם לדם, בין תורה למצווה, לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו לאדוני, והיה קצף עליכם ועל אחריכם, כה תעשו ולא תאשמו. לא בא המקרא לסתום אלא לפרש, אם מופיעה כאן המילה קצף, סימן שמה מנסה יהושפט לעשות? למנוע את הקצף שאמר לו הנביא, נכון? מה אמר הנביא? בפסוק ב' ובזאת עליך קצף מלפני אדוני. אז אומר יהושפט, איך אני אמנע את הקצף מלפני השם? אני אזהיר את השופטים מפני אותו קצף, נכון? והיה קצף עליכם ועליכם וכל תעשו ולא תשמו, מילה יחסית נדירה באותו פרק. והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר אדוני, וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה וכל דבר המלך ושוטרים והלווים לפניכם, חזקו ועשו ויהיה אדוני עם הטוב. עם הטוב, לא עם המלך ולא עם החזק ולא עם המקומבן ולא עם... אלא עם הטוב. איזה פסוקים יפים. מה? אז התייחסתי לזה. אמרתי שזה הניסיון של יהושפט, למנוע את הקצף האלוקי, זה דרך מעשה התשובה שהוא עושה בתוך עולם המשפט. מה? כן. מה, זה יפה, אז מה היה לפני כן? לא, לא, לא היה רשע, לא. לא, לא היה, זה כמו, אתה תבין את זה יותר טוב מכולנו, נוכחות משטרתית במגזר הערבי. פשוט אין תחנות משטרה. אז אין תחנות משטרה, זה יש איזה... עכשיו, סמים. יהושפט מקים מערכת משפט מאוד מאוד רחבה, מאוד מאוד זמינה. מקים, עושה דרכים, ממנה שופטים, כדי שיהיה. אם יש לך בית משפט אחד בירושלים, אז קשה לך להגיע. הוא מרחיב את מערכת המשפט, ממנה שופטים חדשים, מעצים אותם, מדייק אותם. אתה יודע, יכול להיות שגם לאורך הדרך יש כל מיני תקלות פה ושם. זה ברור שהוא עושה שדרוג ושינוי ואולי גם מהפכה מסוימת בתוך מערכת המשפט. בסדר? יפה. ולכן, מה שכתוב בפרק כף מאוד מאוד תמוע. לפי ההיגיון התנכי שלנו, מה אמור לבוא עכשיו? אחרי תשובה, מה? הכל, אנחנו בציר שכר ועונש. ואי אחרי כן, באו בני מואב ובני עמון, ואימאים מהעמונים על יהושפט למלחמה. מאוד משונה. למה זה קורה? כאילו, מה? אפשר להגיד, למרות שהוא חזר בתשובה, זה לא מספיק. אז מה כן מספיק? אז מה כן צריך? בסדר. אז הוא עשה תשובה. הוא עשה תשובה. אז אתה אומר, הוא לא גירש את הנשים וכל זה. מלחמה. מלחמה על הדבר הזה. בסדר, אז הוא עכשיו חזר בתשובה. הוא עשה משפט. הוא תיקן. הוא אומר, אני מבין את ההשפעות שעלולות להיות לרשע עליי. עוד תחדור לכאן הרוחה הרעה שלי זבל. לא רוצה. אז אני עכשיו עושה תיקון גדול. חסר פה משהו. יש כאן חתיכה חסרה בפאזל הזה. והחתיכה החסרה נמצאת בספר מלכים. תחזרו לשם. מלכים ב' פרק ג'. בסדר, אז אנחנו צריכים... בואו נראה... בסדר, אז אתה יודע, אז אתה קצת... כאילו, אתה רותם את העגלה לפני הסוסים, אתה אומר, בגלל שזה כתוב שם, בואו ננסה להבין רגע מה הסיבה. בואו נראה... אני אוהב טלפונים לאחרים. פרק ג', מלאכים ב' פרק ג'. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון, בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. עכשיו, אני ברשותכם רוצה לעשות כאן חשבון קטן, בסדר? מסכימים? יהושפט מלך בשנת 4 למלך אחאב. בסדר? אחאב מלך כמה שנים? 22 שנים. אז כשאחאב נהרג, איזה שנה יהושפט מלך?
18.
שנת 18 למולכו. מהפסוק הזה אני מבין שמי מלך מיד אחרי אחאב? יהורם. אבל אנחנו דילגנו פה על כמה פרקים, אנחנו יודעים שמי שמלך אחרי אחאב היה בנו אחזיה. תראו פרק כ"ב פסוק נ"ב. אחזיה בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת 17 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים. הוא כאילו לא מצוין, מדלגים עליו כביכול. אז זה רק כדי להגיד שאחזיה, אנחנו נלמד את זה, הוא נפל מהסבכה, היה לו איזה אירוע מוחי כזה, והוא... כאילו אחזיה לא רלוונטי. הוא היה איזה מלכות כזאת זמנית, כנראה כבר זמן שהוא מלך, יהורם, הבן השני של אחאב היה הרבה יותר דומיננטי, ולכן בעצם התנ"ך יוצר כאן גשר, גשר ישיר בין מות אחאב לבין, לבין יהורם. מולך 12 שנה, הוא יעשה הרע בעיני אדוני, רק לא כאבי וכאימו, היה קצת פחות רשע מאחיו, ויעשר את מצוות הבעל אשר עשה אביו, רק בחטות ירובם בנבט אשר החטיא את ישראל, דבק לא שר ממנה. אז עכשיו אני רגע רוצה להזכיר לכם, להזכיר לכם, אחי ורעי, שהיהורם הזה הוא בנו של אחאב, נכון? ויש לו קשר, יש לו דוד, מי הדוד שלו? יהושפט מלך יהודה הוא דוד שלו. בסדר? הם קשורים בקשרי משפחה. מה? לא, לא, לא בטוח שזה אמא שלו איזבל, אבל יש לו, יש לו דוד, נכון? הדוד שלו זה, זה, זה יהושפט. אז עכשיו המלך הגדול אחאב נפל בקרב. אנחנו למדנו כאן על עוצמתו של אחאב ועל גבורתו ועל גדולתו. הגמרא במסכת מגילה מונה את אחאב בתור אחד מארבעה מלכים שמלכו בכיפה, כמו אחשוורוש. מלך עוצמתי מאוד. עוצמה, שר וגדול. אח ואב, דיברנו. ועכשיו יש לו בן. הבן הזה כנראה קצת פחות מוצלח מאבא שלו, מבחינה צבאית ומדינית. והוא נקלע עכשיו לקושי. מה הקושי? ומישה מלך מואב היה נוקד. והשיב למלך ישראל 100,000 קרים ו100,000 אלים צמר. כלומר, מלך מואב היה תפפי, היה לא תפפי, היה בעצם משועבד למלכות ישראל. אחאב כבש תחתיו את מלך מואב, ומלך מואב היה מעלה מיסים לממלכת ישראל, מיסים אדירים. 200,000 קרים ואלים בשנה, תכפילו ב... כן, כמה עולה כבש טוב, היום עולה כלב טוב, בין 800 ל-1,200 שקל. אז תכפילו את המכפלות, זה מיליונים רבים. ואיך שאחאב מת, מה הוא עושה? וישע מלך מואב במלך ישראל. הוא מסרב, כמובן מסרב שלם מיסים. ויצא המלך יהורם ביום ההוא משומרון ויפקוד את כל ישראל, וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, התלך איתי אל מואב למלחמה? ויומר אעלה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. משונה. נכון? למה משונה?
הנביא
הזהיר אותו. הנביא הזהיר אותו. הנביא הזהיר אותו, לרשע לעזור ולשונא השם, עם אחיו. אז מה עכשיו אתה עושה עוד פעם? באותו משפט. כמוני כעמוך, כעמי כעמך, כזה כזה, נכון? אותו דבר. אז מה? איך להסביר את ה... איך מוקדם? לא, אז אתה אומר ככה. אתה אומר, אתה עושה הוקימתא. לא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? מה פתאום? לא. חשבתי שאתה עושה הוקימתא שדברי הנביא, בספר דברי הימים, הם אחרי מלחמת אחאב ואחרי המלחמה הזאת. אבל קשה להגיד את זה, כי בדברי הימים כתוב שאחאב יהושפט שב בשלום ירושלים מהקרב ההוא, והנביא נכנס בו. על כורחה חייבים להגיד שמה? שיהושפט, למרות דברי הנביא, היה בטוח שהוא לא עובר על דברי הנביא. מה הסיבה? שתי סיבות. אבל בדיוק כנגד זה דיבר איתו הנביא. בואו נראה. שתי סיבות יכולות, שאני חושב עליהן, יכולות להיות, להסביר את הפער הזה. סיבה אחת, ההבדל בין מלחמה יזומה, שאותה יזם אחאב, לבין מלחמת, סוג של מלחמת מגן, שכרגע יוצא אליה יהורם. זה ברור שמלך מואב פושע ביהורם, כי הוא מזהה חולשה, ועוד שנייה הוא יקפוץ עליו. בסדר? אז אומר יהושפט, רגע, אני מבין את דברי הנביא, שאסור לי ללכת ולהצטרף ליוזמות של ממלכת ישראל. אבל עכשיו אחים שלי נמצאים במצוקה. עזרת ישראל מייצר, אני לא יעזור לו. דבר שני, המיקומים פה מאוד מאוד חשובים. מלחמה בארם זה באמת לא עסק, למרות שבמזרח התיכון הכל קשור להכל. בליטרלי, אהב לקרוא לזה שימון פיירס, כן, עניינים של זה. אם אתה מפסיד פה, אתה יכול, נכון, יש השלכות בכל דבר. אבל אחר הכל, ממלכת ארם נמצאת בגזרה הצפון-מזרחית, עוד רחוקה מממלכת ישראל. כדי שממלכת ארם, תראו כמה צריך ללמוד תנ"ך עם מפה. בי שאתה לומד עם מפה, אתה לא מבין כלום. כדי שממלכת ארם תאיים על ממלכת ישראל, צריך שיקרו הרבה מאוד דברים באמצע. שממלכת ישראל תיפול ותקרוס וכו' וכו'. אז באמת, שם זה לא עניין שלי. אבל מואב, איפה נמצאת מואב? בחצר האחרות של ממלכת יהודה, הרי קראנו בספר דברי הימים את כל ההתבצרויות של יהושפט, הערים האלה שזה מופנה בדיוק כלפי מי? כלפי מואב והעמון, זה האויב. אז אומר יהושפט, זה, אני לא בדיוק יוצא איתו למלחמה, אני יוצא, אני נלחם גם בשביל עצמי כאן. זה איום שלי, זה מעניין אותי, זה, איך אומרים בצבא, יש גזרת התעניינות. האם אני מתעניין בגזרה, זה גזרת, אפילו זה לא גזרת התעניינות, זה גזרת אימות שלי. אני מפחד, אם הוא מורד באחאב, אני בדרך שלו לאחאב. כדי להגיע לאחאב הוא צריך לעבור אותי קודם. אז זה קודם כל גזרה שלי. אז לכן, שתי הסיבות הללו מביאים את יהושפט להחליט שלא על זה נאמרו דברי הנביא. הם נאמרו על אחאב, וזה יהורם, הם נאמרו על מלחמה יזומה, וזו מלחמת אין ברירה, הם נאמרו על מלחמה בארם, וזו מלחמה במואב. סברה חזקה. ולכן הוא יוצא למלחמה. כמוני כעמך, כמו וכו' וכו'. ויומר, איזה הדרך נעלה? ויומר, דרך מדבר אדום. כן? מה הכוונה? מה? לא, לא דרך יהודה, לא, לא. לא. מואב, אני מזכיר לכם את המיקום של מואב. כן, מואב נמצאת בערך, מה? מול ים המלח, כן. מעל ים המלח וכו'. עכשיו, זה ברור שמואב, שהם פושעים, הם מכוונים, כשהם מפחדים מתקפה, הם מכוונים, מתגוננים לכיוון מערב. מלך יהודה מציע לעשות, המלך יהושפט מציע לעשות פעולה נועזת ביותר, לעשות איגוף מאוד מאוד רחב, ולבוא אליהם מאחורה, להקיף אותם מאחורה, לחצות את הירדן, אולי באזור יריחו, לעשות איגוף מאוד מאוד רחב, ולתקוף אותם מאחור, וככה להפתיע אותם, כשמקדימה יהיה להם את ים המלח, הם לא יוכלו לברוח, מאחור יבוא ממלכת ישראל, זה תמיד הכי זה, לתקוף את האויב במקום, אלא מה? זה דורש תכנון מבצעי מדוקדק, ניווט מדוקדק, אתה נכנס כאן לסוגיות של מים, צריך פה להשקוט את הלוחמים, ואם אתה פה טיפה טועה, אתה יכול לבנות על מים בדרך שתמצא או משהו כזה, אבל זה תכנון מבצעי יומרני, הפתעתי, אם הוא יצליח, התחבולה תצליח, זה יהיה מדהים, אם זה ישתבש בדרך, אנחנו בבעיה. מה? יהושפט. וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסובו דרך שבעת ימים, עכשיו זה חשוב כאן, מלך אדום, זה אומר שהוא, מואב ואדום שניהם כפופים לאחאב. מואב פשע ואדום לא. תזכרו את הפרט הזה, הוא פרט חשוב מאוד, אנחנו לא נגיע אליו היום בשבוע הבא בעזרת השם. בסדר? אז מלך, אז יש להם בעצם להבדיל, כמו שישראל בדרך, על פי פרסומים זרים, בדרך לתקיפת, לא, זה כבר יודעים, לתקיפת הכור העיראקי, אז חצינו את ירדן, וירדן ידע מזה, נתנה לנו לעבור. אז מלך אדום מאפשר לנו לעבור דרכו, לעשות את האיגוף הזה, וילך מלך יהודה ומלך, מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויסוב בדרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. תכנון לוגיסטי לקוי. ויומר מלך ישראל, אהה, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. רק תנסו לדמיין את הסיטואציה. כל הצבא הזה מיובש בצמא, אין הספקה, ומואב בא ולוקח אותם ככה. מלך אדום. כן, כן, אדום איתם. ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני ונדרשה את אדוני מאותו? מה קורה? אין לך איזה נביא? ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. יש פה את אלישע. אלישע יוצא איתנו למלחמה. אנחנו קצת התנתקנו מאלישע, וזה עוד נחזור אליו בעזרת השם. ויאמר יהושפט, יש אותו דבר אדוני. למרות שהוא לא מסתובב ביהודה, אני יודע שהוא נביא אמת. וירדו אל המלך ישראל ויהושפט מלך אדום, ויאמר אלישע למלך ישראל, מה לי ולך? לך אל נביאי אביך ואל נביאי אמך, אולי הוא רומז לאיזבל. כן, כאילו, מה אתה רוצה ממני? מה, עכשיו אתה נזכרת בי? איפה אבא שלך, שלא שמע בכל דברי הנביא? יהוא בן חנני מזה היה שם, סליחה, מיכאיהו בן נמלה, שאמר לו לא ללכת. כאילו, מה, לא מסתכל עליך, מה אתה רוצה ממני? ויאמר אל מלך ישראל, אל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות אשר עמדתי לפניו, כאילולי פני יהושפט מלך יהודה, אני נושא עם אבית אליך ועם הרקע. יהושפט הצדיק, אז בזכותו. ואתה קחו לי מנגן, והכן נגן המנגן, הנה, חסידות קצת, ותהיה עליו ויד אדוני, ויאמר כה אמר אדוני, עשו הנחל הזה גבים גבים, כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל ההוא ימלא מים ושתיתם, אתם ומקניכם ובהמתכם, ונקל זאת בעיני אדוני, ונתן את מואב בידכם. והקיתם כל עיר מבצר, וכל עיר מבחור, וכל עץ טוב תפילו, וכל מעייני מים תסתום, וכל החלקה הטובה תחאיבו באבנים. ויהי בבוקר קהלות המנחה, והנה מים באים מדרך אדום, ותמלא הארץ את המים. וכל מואב שמעו כי עלו המלכים להילחם בם, ויצעקו מכל חוגר חגורה ומעלה, ויעמדו על הגבול, וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם. אשליה אופטית. ואמרו, דם זה החרב, נחרבו המלכים, ויקו איש את רעהו, ועתה לשון על מואב, ויבואו אל מחנה ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, ויקו בה, והכות את מואב. והערים יערוסו וכל חלקה טובה, ישליחו איש אבנו, ומילאו הכל מהעיניים יסתומו, וכל עד טוב יפילו, ועד ישיר באבניה בקיר חרשת, ויסובו הכלאים ויקוע, וירא מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700,000 איש אלף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו, ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלה הוא עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, ויסעו מעלה וישובו לארץ. אנחנו צריכים להבין את הפסוק הזה, ויהי קצף גדול על ישראל, נדבר עליו בעזרת השם בפעם הבאה, אבל רק להבין מה קרה כאן, בסדר? מלך מואב, צבא מואב ראה את המים אדומים כדם, והם הבינו של מי הדם הזה? של המלכים, שלושת המלכים שבאו לתקוף אותם רבים ביניהם. ואז הם אומרים, זהו, גמרנו, יאללה, קדימה, בהסתערות לקחת שלל, והם לא יודעים שהפוך, מלכי ישראל, יהודה וישראל ואדום, שתו, הם בכוננות, הם במערב, איך שהם רוצים לקחת השלל, הם מותקפים מכל הכיוונים, וככה הם מנצחים. יש כאן פרט מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. הנביא אלישע אומר להם, בהתייחס לערים האלו, כמה? כעיר הנידחת. לא, הם לא לוקחים שום שלל, נכון? הוא אומר להם, כל דבר, תקו כל עיר מבצר, עץ טוב תפילו, מעייני מים תסתומו, הכל תרסו. למה לא לקחת שלל? זה לא הניצחון שלך. זה הניצחון של הקדוש ברוך הוא, אולי בזכות יהושפט, זה לא הניצחון שלך, לא מגיע לך ממנו כלום. אתה תקבל מים, אתה תנצח במלחמה, תהרוס את כל מה שתקבל, אבל זה לא הניצחון שלך. והקרב הזה הוא קורה בין דברי הנביא שקראנו אליהם, לבין המלחמה הנוספת בעמון ומואב שנקרא עליה בדברי הימים, קורה הקרב הזה, וזה בעצם יעזור לנו להבין את התמה שלנו בדברי הימים, זה כבר נעשה בעזרת השם בשבוע הבא.